אנחנו נמצאים בעמוד מספר 13 לסיכום, משה מנדלסון ותנועת ההשכלה. משה מנדלסון נולד בשנת 1729, נפטר בשנת 1786, היה יהודי גרמני שקיבל חינוך יהודי מסורתי. בבגרותו הוא החל להרחיב את השכלתו מעבר ללימוד התלמוד וההלכה ולמד פילוסופיה, שפות ומדעים. הוא השתלב בחברת המשכילים היהודים בברלין. הוא הקפיד על שמירת מצוות. מנדלסון עם הזמן הפך להוגה דעות, פילוסוף מוכר באירופה, ונחשב להביא תנועת ההשכלה היהודית. הוא ראה את עצמו, השליחות שלו בעיניו, הייתה הפצת ערכי הנאורות בחברה היהודית. מה היו העקרונות במשנתו של מנדלסון? אחד, אל המוסר האנושי ניתן להגיע באמצעות השכל וההיגיון. היהודים קיבלו תורה ומצוות כדי שבעזרתם ישמרו היטב על הדת הטבעית. מה זה הדת הטבעית? איזשהו מוסר אוניברסלי שצריך לחול על כל בני האדם, והיהודים כמובן צריכים להפיץ אותה בעולם. עיקרון נוסף, צריך לשלול מהנהגה הדתית את הסמכות לכפות משמעת על המאמינים. יש להפריד בין דת למדינה, צריך לאפשר רק למדינה להעניש את האזרחים. עיקרון נוסף, צריך להקפיד על שמירת תורה ומצוות, אך לאפשר חופש, אמונה ודעות, אוקיי? בעיקר למי שלא רוצה לעשות את זה. דבר נוסף, ואת זה תזכרו טוב טוב, נקרא מפעל הביאור. תרגום התורה, תהילים, שיר השירים וקהלת לגרמנית, עם פירוש המבוסס על הפרשנות היהודית ומדרשי חז"ל. זה משהו שעשה משה מנדלסון, אוקיי? לפני זה כמובן זה הכתוב. בעברית. על מנת לקדם את ההשכלה בחברה היהודית, הקימו המשכילים חברה בשם חברת דורשי לשון עבר. חברה זו הפיצה עיתון בעברית בשם המאסף, אשר הטיף לחשיבה רציונלית, להרחבת הדעת ולסובלנות דתית. תנועת ההשכלה היהודית בתקופה שאחרי פטירת מנדלסון, תראו מה קרה אחרי שהוא נפטר, בדור שלאחר מנדלסון חלו שינויים בדמותם של המשכילים וביעדיה של תנועת ההשכלה היהודית. משכילים רבים זנחו את לימוד הלשון העברית ואת השימוש בה, כי הם כמובן דיברו בשפת המקום. בהדרגה חלה אצל חלקם התרופפות בשמירת המצוות. חלק זנחו לחלוטין את אורח החיים היהודי. חלק קטן אף המירו את דתם. הם התלבשו והתנהגו כמו שהיה מקובל בחברה הכללית כדי שיוכלו להשתמש בה. אני מסכמת, השינויים שהובילו המשכילים היהודים הם: אחד, שפה. המשכילים הטיפו להזיבה של שפת היידיש שנחשבה כלא תרבותית והבדילה אותה מהחברה הכללית. במקום זאת הציעו המשכילים ליהודים לדבר בשפת המדינה שחיו בה כדי שיוכלו להשתלב בה. מבחינת כלכלה, המשכילים קראו ליהודים לעסוק במקצועות יצרניים ועודדו הזיבה של המסחר לטובת עיסוק בחקלאות ומלאכה. דבר נוסף, חינוך. המשכילים פתחו בתי ספר, בהם למדו לראשונה גם לימודי חול ולא רק מקצועות קודש. כמו כן, פתחו המשכילים בתי ספר לבנות, דבר שהיה חידוש באותם ימים. מה הייתה ההשפעה של רעיונות ההשכלה על החברה היהודית? מה שאני בחרתי זה ההשפעה שלה על היהודים בארצות האסלאם דווקא. זה קצר, קליל, אוקיי? שווה ללמוד את זה. במזרח התיכון וארצות האסלאם לא התפתחה תנועת השכלה יהודית. חדירת רעיונות ההשכלה נעשתה בעיקר דרך בתי ספר של כל ישראל חברים הצרפתית. בבתי הספר של כל ישראל חברים הלימודים התקיימו בצרפתית. למדו שם לימודים כלליים ורכשו מקצוע. בית הספר הראשון של כל ישראל חברים נוסד במרוקו ב-1862. החברה הזו יסדה גם את בית הספר החקלאי הראשון בארץ ישראל, מקווה ישראל, ב-1870. לקראת מלחמת העולם הראשונה התפרסה רשת בתי הספר בצפון אפריקה ובארצות האסלאם וכללה 170 בתי ספר שלמדו בהם 50,000 תלמידים. איך התייחסו לבתי הספר של כל ישראל חברים בחברה היהודית? מצד אחד, בתי הספר הובילו לשיפור במעמד היהודים ולהרחבת אפשרויות התעסוקה לבוגרי בתי הספר. מצד שני, בתי הספר הובילו לתחילת החילון בחברה היהודית שהייתה לפני כן מאוד מסורתית. לדוגמה, היו קהילות כמו במרוקו שקיבלו בהתחלה את בתי הספר האלו בברכה, אבל בסוף התנגדו להם. ומצד שני, היו גם קהילות שמלכתחילה התנגדו לבתי הספר האלה, כי הקהילות האלה היו מאוד אדוקות, והם אפילו הכריזו חרם על אותם בתי ספר.